שלום לכם. התוכנית אלבום לאי בודד הפעם בפתיחה קצת אחרת. השיר הזה, "See Emily Play", הלהיט השני והמצליח של פינק פלויד, לא מופיע באלבום שאנחנו לוקחים איתנו לאי בודד, לפחות לא בגרסה האנגלית המקורית. השיר הגיע למקום החמישי במצעד הבריטי. הוא כן מופיע בגרסת האלבום שיצאה באמריקה. בכל מקרה, אי אפשר לשדר תוכנית על התקופה הראשונה של פינק פלויד מבלי להתייחס אליו. השנה היא 1967, יוני 67. "See Emily Play" ראה אור כמה ימים אחרי שהסתיימה באזורנו מלחמת ששת הימים. ברדיו הישראלי לא שידרו פינק פלויד. מה ששלט אצלנו על גלי האתר היה ירושלים של זהב. את "See Emily Play" כתב סיד בארט, שהוא ציר מרכזי בתוכנית שלנו. הוא היה ממקימי להקת פינק פלויד, וכבר בנקודה הראשונית הזו אפשר לומר שהציר הזה נטה להתפרק ולהישבר, לא סימן מוצלח להתחלה חדשה של להקה. להקה שברבות הימים תהפוך לאחת מלהקות הרוק המובילות במאה ה-20. סיד בארט גם חיבר את הסינגל הראשון של פינק פלויד, שיר על טרנסווסטייט קלפטומן בשם ארנולד ליין. וכבר בהתחלה נוצרה סערה קטנה במדיה כי רדיו לונדון, תחנת רדיו פיראטית ידועה באותם ימים, סרבה לשדר אותו בגלל תוכנו. בזמן ההקלטת "See Emily Play", סיד בארט הזמין לאולפן ההקלטות חבר. החבר היה דייוויד גילמור, מי שלימים יחליף אותו כנגן גיטרה ראשי בלהקה. גילמור הגיע לאולפן, אבל החבר שהזמין אותו, סיד בארט, לא זיהה אותו. זה היה סימן ראשון לחוסר היציבות של מי שנחשב על ההתחלה למנהיג ולמחבר השירים הראשי, סיד בארט. פינק פלויד נוסדה ב-1964. חוץ מהסטודנט לאומנות, סיד בארט, היו שם שלושה סטודנטים לארכיטקטורה, ניק מייסון, ריצ'רד רייט ורוג'ר ווטרס, וגם גיטריסט סטודנט נוסף בשם בוב קלוז, שחשק בתקופה הסטודנטיאלית ההיא בלימודים יותר מאשר במוזיקה, והוא פרש חיש מהר. עדיין לא הזכרתי, האלבום שאנחנו מפליגים איתו הפעם, הוא עריך הנגן הראשון של פינק פלויד, "The Piper at the Gates of Dawn". סיד בארט לקח את השם הזה מהכותרת של הפרק השביעי בספר הילדים הקלאסי, "הרוח בערבי הנחל", של קנת' גרהם. ספר משנת 1908. הפייפר, בכותרת, הוא אל הטבע, פן, מהמיתולוגיה היוונית, המנגן בחליל הפן שלו עם שחר. האלבום מוקלט באולפני EMI באבי רוד בלונדון מפברואר ועד מאי 1967. אני מנחם קרנית, הפלגה נעימה לכולנו. אסטרונומי דומינה, הקטע הפותח, פותח צוהר ראשון לגישה הלא שגרתית של פינק פלויד שתלך ותשתכלל עם השנים. פיטר ג'נר, אחד המנהלים של הלהקה דאז, מקריא בשיר הזה דרך מגפון שמות של כוכבים ידועי שם, כוכבים בשמיים, כוכבי לכת וגלקסיות למיניהן. כבר בימים הראשונים ההם צברה פינק פלויד מוניטין כמי שעושה מוזיקה המיועדת לקהל שצורך LSD. העיתון הפופולרי News of the World כתב שלהקת פינק פלויד מתמחה במוזיקה פסיכדלית שנועדה להמחיש לקהל שלה חוויות שגורם השימוש ב-LSD. סוף ציטוט. בניגוד לדימוי הזה, הראוי שנציין כי רק סיד בארט נודע כמי שנטל LSD. באותם ימים רחוקים רק הוא היה צרכן סמים אמיתי היחיד בלהקה. חברת התקליטים המכובדת של פינק פלויד, EMI, ניסתה לשמור על סטטוס מכובד ללהקה שלה, והיא הצהירה שפינק פלויד לא יודעת למה אנשים מתכוונים כשהם מדברים על פופ פסיכדלי. פינק פלויד לא מעוניינים לגרום לקהל שלהם אפקטים של הזיה. כך EMI. ועכשיו אל לוסיפר סאם. האם מדובר בחברתו של סיד בארט, ג'ני ספירס, המכונה בשיר הזה ג'ניפר ג'נטל? מסתבר שלא. לוסיפר סאם הוא חתול, החתול הסיאמי שלו. של סיד בארט. טרם צאתו לאור, השיר הזה נקרא פרסי the Rat Catcher. פרסי לוכד העכברושים. הנה לוסיפר סאם. סיד בארט הילד אהב לכתוב ולצייר. כלי הנגינה הראשון שלו היה פסנתר. היוקללי הגיע בגיל 10, בנג'ו בגיל 11 וגיטרה אקוסטית בגיל 14. שנה אחר כך, בגיל 15, הוא קנה את הגיטרה החשמלית הראשונה שלו ובנה מגביר בעצמו. בגיל 16, אביו מת ממחלת הסרטן. הוריו קראו לו רוג'ר קית' בארט. כשהוא היה בן 13, חבריו ללימודים כינו אותו סיד, לאחר שהוא הגיע ליום שדה בצופים, כשהוא חובש מגבעת של בני מעמד הפועלים במקום קומתה של הצופים. אמא של רוג'ר ווטרס, מסתבר, הייתה המורה שלו בחטיבת הביניים, ורוג'ר ווטרס עצמו היה חברו לספסל הלימודים בבית הספר התיכון. 10 שנים של יצירתיות ברוטו, זה כל מה שזכינו לראות ולשמוע מסיד בארט, עד להידרדרות שממנה הוא לא חזר. השיר הבא, מטילדה מאדר, מייצג נושא נפוץ ביצירה הקצרה מדי של סיד בארט, הנוסטלגיה שלו לילדות והמודעות לכך שהתמימות הזו לא תחזור לעולם. לפני שקראו להם פינק פלויד, הם נקראו The Abdabs, The Screaming Abdabs, The Megadeths, The T-Set. וכשהתברר להם שהשם הזה, The T-Set, תפוס, סיד בארט הביא את השם The Pink Floyd Sound. בקיץ 1964, סיד בארט יצא לטריפ ה-LSD הראשון שלו, ראשון ולא אחרון. באותו הקיץ, כחלק מראיית העולם ההזויה שלו, הוא ניסה סיד בארט להתקבל לקאט סיקית. מדובר בתנועה המונה כ-23 מיליון מאמינים ברחבי העולם, שמקום תפוצתה העיקרי הוא בחבל פנג'אב, בהודו. הסניף הלונדוני לא קיבל אותו. לטענתם, הוא היה צעיר מדי. סיד בארט נסער ומאוחזב, הוציא את תסכולו בכתיבת שירים. סיד בארט היה תולעת ספרים. בעת ההיא, הוא שקע בקריאת אגדות האחים גרים, ההוביט ושר הטבעות של טולקין והאי צ'ינג הסיני. במקביל, הוא כתב אז את רוב השירים לאלבום, וגם שירים שיופיעו מאוחר יותר באלבומי הסולו שלו. ב-1966 נפתח בלונדון מקום חדש להופעות רוק, ה-UFO, שנודע כאולם ההופעות המרכזי למוזיקה פסיכדלית הבריטית. פינק פלויד הייתה שם להקת הבית. בשלב הזה ראוי לשנן ולזכור את המושגים הבאים. לונדון אנדרגראונד ורוק פסיכדלי. בגדול מדובר בתשובה הבריטית לקאונטר קולצ'ר שהתפתח באמריקה באמצע שנות ה-60. תופעה תרבותית אנטי-ממסדית שצברה תאוצה כאשר התנועה לזכויות האזרח בארצות הברית הפכה לאייטם מרכזי, מלחמת וייטנאם החלה לעורר התנגדות והמושגים Peace and Love הפכו למנחים שגורים כאשר לצידם ברח השימוש ב-LSD ובסמי הזיה אחרים. כל זה בא לידי ביטוי מוזיקלי פסיכדלי ברוק האמריקאי. ה-Birds, Jefferson Airplane, Dylan, Doors וכל השאר.
Can't see me, but I can you. Blazing in the foggy view, sitting on a unicorn. No fear, you can't hear me, but I can you. Watching buttercups come to light, sleeping on a dandelion. Too much, I won't touch you, but then I might. Streaming through the starlit sky,
פליימינג. האלבום הראשון של פינק פלויד הופיע באוגוסט 1967. עד סוף אותה השנה ובתחילת 68, סיד בארט איבד בהדרגה את היציבות שלו. בין השאר, כתוצאה משימוש מוגזם בסמים פסיכדליים כגון LSD. המזכירה של הלהקה באותם הימים, ג'ון צ'יילד, טענה שהוא היה יוצא לחמישה טריפים ביום. בזמן שהיא עבדה כמזכירה, ג'ון צ'יילד התחילה לצאת עם סיד בארט והיא עמדה לצידו בכל ימי הטריפים המטורפים שלו. היא הייתה שם גם כשהוא עמד קטטוני על הבמה ולא היה מסוגל להופיע ולא ידע בכלל איכן הוא נמצא. היא נשארה איתו עד שבגלל בעיותיו הנפשיות הוא התבקש לבסוף לעזוב את הלהקה בשנת 1968. בשלב זה אגב, היא פגשה את מרק בולן, הסולן של להקת טי-רקס, התחברה אליו, התחתנה איתו. אבל זה כבר סיפור אחר. בחזרה לסיד בארט. יש השערות שהוא סבל מסכיזופרניה. מאיש שהיה שמח, ידידותי ומוחצן, הוא הפך יותר ויותר מדוכא ומסוגר. חווה הזיות, הדיבור הפך מבולבל, עם טעויות בזיכרון, לשינויים עזים במצב הרוח. הקטע הבא הוא אינסטרומנטלי והוא מזכיר במידה מסוימת את פינק פלויד המאוחרת יותר. שותפים ליצירתו כל חברי הלהקה. על פי המתופף ניק מייסון, ארבעת החברים המקוריים היו באולפני אבי רוד וראו את הביטלס מקליטים את השיר "Lovely Rita" לסארג'נט פפר, וזה מה שהשפיע עליהם כשהם הקליטו את הקטע הבא.
Power Talk H.
סיד בארט הוא הדומיננטי, עד שברקע מופיע רוג'ר ווטרס עם השיר הראשון שלו שהתפרסם אי פעם, השיר שחותם את הצד הראשון של האלבום שלנו. שיר שמבוסס רעיונית על שני פסוקים מתוך הברית החדשה. Take up thy stethoscope and walk. בארט כתב את החומרים המוקדמים של פינק פלויד. גם לאחר שהוא פוטר מלהקה, רוחו המשיכה לרדוף, או שמה נאמר, לשרות על האלבומים המאוחרים שלהם. דוגמאות הן רבות, ודאי נזכיר את היצירה Shine on You Crazy Diamond מתוך Wish You Were Here. הוא היה גיטריסט חדשני. הוא השתמש בטכניקות שונות, והוא הרהיב עוז בניסיונות במרחבי הסאונד השונים, כמו דיסוננס, דיסטורשן, פידבק. וכל מיני אפקטים אחרים. אחד מסימני העיקר שלו היה שימוש במצית סיגריות מסוג זיפו, שאותו הוא היה מחליק במעלה ובמורד הצוואר של הגיטרה כדי ליצור אפקט מיוחד. השירה של זמרי הרוק הבריטים בעת ההיא הושפעה מהמבטא האמריקאי, זה כולל כמובן גם את הביטלס. סיד בארט לעומתם שר במבטא בריטי. דיוויד באוי ציין בשעתו שסיד בארט יחד עם השחקן אנתוני ניולי היו הראשונים ששרו רוק במבטא בריטי, ודייוויד בואי הלך בעקבותיהם.
I want to tell you a story about a little man, if I can, a gnome named Grimble Crumble, and little gnomes stay in their homes, eating, sleeping, drinking their wine. He wore a scarlet tunic a blue-green hood. It looked quite good. He had a big adventure amidst the grass, fresh air at last. Whining, dining, biding his time. And then one day, hooray, another way for gnomes to say, look at the sky, look at the river, isn't it good? Look at the sky, look at the river, isn't it good? Winding, finding places to go. And then one day,
אחרי שהאלבום יצא, פינק פלויד המשיכו להופיע במועדון UFO. הקהל היה חיובי, גדול ואוהד מאוד. אבל ההידרדרות של סיד בארט גרמה להם דאגה רצינית. המנהל של הלהקה, פיטר ג'נר, סיפר, בצעתי אותו יום אחד בחדר הלבשה והוא היה כל כך מנותק. רוג'ר ווטרס ואני העמדנו אותו על הרגליים, הוצאנו אותו לבמה. הקהל היה אוהד כי הם אהבו אותו. כשהלהקה התחילה לנגן, סיד בארט פשוט עמד שם. הגיטרה שלו הייתה מונחת סביב צווארו, זרועותיו פשוט תלויות לצידי גופו. למורת רוחה של הלהקה, הם נאלצו לבטל את ההופעה בפסטיבל הלאומי היוקרתי לג'אז ובלוז. הם יצאו בהודעה לעיתונות שסיד בארט סובל מתשישות. ארגנו לו מפגש עם פסיכיאטר, אבל הוא לא הלך. הוא נשלח להירגע בשמש באי הספרדי פורמנטרה, עם רוג'ר ווטרס ורופא חבר, אבל גם זה לא עזר. המילים Chapter 24 נכתבו בהשראת פרק 24 של הספר הסיני העתיק I Ching, ספר השינויים. עם זאת, לא ברור באיזה תרגום משתמש סיד בארט, שכן הגרסה שלו שונה מהתרגומים המקובלים. I Ching הוא ספר פילוסופי מיסטי המספק עצות להתלבטויות בחיים.
All movement is accomplished in six stages, and the seventh brings return. The seven is the number of the young light. It forms when darkness is increased by one. Change, return, success, going and coming without ever. Action brings good fortune, sunset. The time is with the month of winter solstice, when the change is due. Thunder in the earth, the course of heaven. Things cannot be destroyed.
finished in six stages, and the seventh brings return. The seven is the number of the young light. It forms when darkness is increased by one. Change, return, success, going and coming without error. Action brings good fortune, sunset.
Chapter 24. אחד המאפיינים הבולטים של השינוי שחל בסיד בארט היה המבט בעיניים. מבט ריק, חסר כל רגש. הוא לא זיהה חברים, ולעיתים קרובות לא ידע היכן הוא נמצא. בסיבוב הופעות בלוס אנג'לס, שמעו אותו אומר, כמה נחמד להיות בלס וגאס. מספרים שבהופעות על הבמה היו מצבים שבהם הוא היה מנגן אקורד אחד לאורך כל ההופעה, או לא מנגן בכלל. בהופעה בסנטה מוניקה הוא הוציא את הגיטרה שלו מכיוון בכוונה. במהלך סיבוב ההופעות של פינק פלויד בבריטניה עם ג'ימי הנדריקס בנובמבר 1967, הגיטריסט דייוויד אוליסט מלהקת הנייס החליף את סיד בארט כאשר זה האחרון לא היה מסוגל להופיע. לקראת סוף אותה שנה 1967, פינק פלויד ביקשה מחברו של סיד בארט לספסל הלימודים דייוויד גילמור להצטרף כגיטריסט שני כגיבוי. בכמה הופעות גילמור ניגן ושר, בזמן שסיד בארט הסתובב חופשי על הבמה. חברי הלהקה האחרים התעייפו מהמצב הלא בריא הזה, וב-26 בינואר 1968, בדרכם להופעה באוניברסיטת סאות'המפטון, הם בחרו לא לאסוף את סיד בארט מהבית. מישהו שאל, שנאסוף את סיד? ואחר ענה, בואו לא נתרח. מכיוון שבארט כתב את עיקר החומרים ללהקה, הייתה הכוונה להשאיר אותו כחבר שאינו מופיע, כמו שעשו הביץ' בויז בשעתו עם בריין וילסון, אבל הרעיון הזה לא הוכיח את עצמו כמעשי. השיר הבא, Scarecrow, דחליל, מכיל נושאים אקזיסטנציאליסטיים ראשוניים. סיד בארט משווה את קיומו שלו לזה של הדחליל, שהוא אמנם עצוב, אבל הוא גם שלב עם הגורלו. תוכן נושאי כזה יהפוך מאוחר יותר לעמוד התווך של הדימויים הליריים של פינק פלויד. שימו לב לחלוקה של הכלים בסטריאו. מסתבר שהאלבום הזה מתפרסם בשעתו בשתי גרסאות, מונו וסטריאו.
And green scarecrow, as everyone knows, stood with a bird on his hat and straw everywhere. He didn't care. He stood in a field where barley grows. His head did no thinking, his arms didn't move, except when the wind cut up rough and mice ran around on the ground. He stood in a field where barley grows. The black and green scarecrow was sadder than me, but now he's resigned to his fate, his guy's not unkind, he doesn't mind. He stood in a field where barley grows.
Scarecrow. בשישה באפריל 1968, פינק פלויד הודיעו רשמית שסיד ברט כבר לא חבר בלהקה. הוא הספיק להוציא שני אלבומי סולו לפני שפרש מהעין הציבורית אל עיבורי העיר קיימברידג' כדי להתבודד ולעסוק בציור. היצירתיות של סיד ברט השפיעה עמוקות על כתיבת השירים של רוג'ר ווטרס, והנושא של מחלות הנפש חלחל לאלבומים מאוחרים יותר של פינק פלויד, אלבומים כמו Dark Side of the Moon, Wish You Were Here ו-The Wall. את Shine on Your Crazy Diamond כבר הזכרנו כאן בהקשר הזה.
I've got a bike, you can ride it if you'd like. It's got a basket, a bell and rims and things to make it look good. I'd give it to you if I could, but I borrowed it. You're the kind of girl that fits in with my world. I'll give you anything, everything if you want things.
סיד ברט מת בביתו בקיימברידג' בשבעה ביולי 2006, מסרטן הלבלב, הוא היה בן 60. גופתו נשרפה, ביתו נמכר במחירה פומבית לזוג צרפתי שלא שמע ולא ידע דבר על סיד ברט. גם רכושו נמכר במחירה פומבית, והתמורה, 120 אלף לירות סטרלינג, נתרמה לצדקה. דייב גילמור, חברו או מי שהחליף אותו בפינק פלויד, פרסם הודעה בזו הלשון. אנחנו עצובים מאוד שרוג'ר קית' ברט, סיד, נפטר. תמצאו זמן להקשיב לכמה מהשירים שלו ולהיזכר בו כגאון המשוגע שגרם לכולנו לחייך עם השירים המוזרים והמופלאים שהוא חיבר. שירים על אופניים, על גמדים ועל דחלילים. הקריירה שלו הייתה קצרה עד כאב, אך הוא נגע ביותר אנשים ממשהו אי פעם שאיר. Interstellar Overdrive היה אחד מהאילתורים האינסטרומנטליים הפסיכדליים הראשונים שהוקלטו על ידי להקת רוק. הוא נחשב לגיחה הראשונה של פינק פלויד אל עבר הספייס רוק, מונח שחברי הלהקה עצמם לא הבינו ולא האמינו בו. סיד בארט בנה את הקטע הזה כהמשך למנגינה שאותה זמזם להנאתו מנהל הלהקה פיטר ג'נר. ואיתו אנחנו נסיים. עד כאן אלבום להיבודד עם אלבום הבכורה של פינק פלויד. The Piper at the Gates of Dawn. אני מנחם גרנית, כל טוב.
Thank you.